היה לי בן זוג שמאוד מאוד אהבתי, אני עדיין מאוד אוהבת, ונפרדנו בדרך נכונה וטובה, אבל הוא ממש נתן לי תחושה של בית. היינו חיים יחד בכפר עזה, ואולי זה קשור לתקופה וזה יותר בוער, ואולי זה גם מאוד טרי לי, כאילו, נפרדנו לפני שנה בערך, לא... ויש משהו בתחושה של הבית איתו. זה ממש זיכרון מתוק, מתמשך, רגעים כאלה של הרבה בישול ובית כזה.
שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה. אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיום, לחדרי חדרים, ובעיקר לחדרי הלב. אלכס חן לא זוכרת את עצמה לא דרוכה. כבר כפעוטה נדרשה להגן על עצמה ולהיות ערה לסכנות שערבו לה מבית. בגיל 12 וחצי, כשהתערבה הרווחה והוציאה אותה למשפחת קלט, היא הרגישה שתולשים אותה מהמקום הבטוח שלה. מאז היא חוקרת את המושג בית, לומדת איפה שומרים את צנצנת הקפה, איך עורכים קניות בסופר ואיך חיים יחד. ולצד זה, היא בונה את הבית הפנימי שלה, כזה שעומד בטלטלות, לא תלוי בדברים חיצוניים, ומוסיף להיבנות מדי יום. על מקומה של השתיקה בחייה, על מקומה של הכתיבה, ועל הכמיהה למקום משלה, תשמעו מיד. היי אלכס.
היי.
מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות?
אז אני אגיד הקשר הראשוני שלי זה דווקא מין דחייה כזאת מהמילים האלה. התמודדויות, נפשיות, זה נשמע ככה מילים לא קלות ומאוד מתייגות אותך למשהו מאוד ספציפי. אבל נראה לי שאני מספיק גדולה בנפש בעיקר, ולהיות עם רגליים על הקרקע ולהגיד שאני כל יום מתמודדת עם דברים שהם לא קלים. ואני בוחרת איך לנהל אותם, ולא הם אותי.
כשהגעת לכאן, הכנת קפה. ורצית להחזיר למקרר את החלב ואת הצנצנת הקפה.
כן.
ואז אמרתי, כן? מה, שמים את זה במקרר? והתשובה שלך הייתה, אני לא יודעת. אני אוספת מכל מיני בתים דרכי התנהגות. ואז אני יודעת איך עושים דברים. אז זה דבר. זו בסך הכל צנצנת קפה, אבל בעצם, מה אמרת כאן? נדמה לי. אמרת, אני לא יודעת איך לנהל בית, איך נראה בית, אז אני לומדת, אני מלקטת, ואני מין אוטודידקטית בביתיות, ולפי זה אני מעצבת את החיים שלי.
זה ממש ככה. אני זוכרת שפעם ראיתי סרט, נראה לי נער החידות ממומבי, ורואים שהוא בחידון הזה, וכל פעם הוא מצליח לפתור חידות מתוך רגעים בחיים שלו, והרבה פעמים אני מאוד מזדהה עם זה. ובאמת, אם אני אעצור כל דבר בחיים, מהקטן לגדול, יש לי סיפור שלם לספר, או... גם אם זה דברים קטנים ושוליים של לשים את הנעליים בכניסה לבית, מחוץ לבית, איך לסדר, איך לארגן, איך לשים את המצעים במיטה, איך לבשל דברים קטנים, מה לקנות בסופר, מה הסדר של הקנייה. אני אוסף של מלא אנשים ומלא תרבויות שונות.
את לא שכפול של נוף ילדותך, את בעצם אספת כל מיני דברים, את בונה את הנוף הזה בעצמך.
יש כן. לי כבר נוף, יש לי כן. לא מעט דברים שהם חלק ממני ומייצגים אותי ולא מהבית, אלא מהלך חיי.
כן. אז אנחנו נפגשות, גם כבר סיפרתי לך את זה, אבל אני מרגישה רצון וצורך לומר את זה כאן, שבעצם שנים אני מלמדת אותך. אני משלבת את הסיפור שלך ואת המקום של הכתיבה בחיים שלך בשיעור או הרצאה או סדנה שאני מקיימת, שקשורה לכתיבה יומנאית ולתפקיד שלה כאמצעי מרפא, גם בהקשרים אישיים וגם בהקשרים חברתיים, קולקטיביים, שזה מה שהיה יותר רלוונטי אחרי השבעה באוקטובר, כשליוויתי הקמת בית ספר בים המלח לקהילה מהדרום. ונתתי אותך כדוגמה, וזה היה פתיח לאיזשהו מהלך פדגוגי שהובילו בקהילת סעד עם התלמידים והתלמידות של כתיבת מין יומני מלחמה, הם קראו לזה יומני דלתות, כמו לפתוח דלת לעולם הפנימי ולתעד מה למעשה עובר עליהם בתקופה הזו. ואז נוצרה הזדמנות כזו באמצעות אדם ששתינו מעריכות ואוהבות, והתמזל מזלי לפגוש אותך, ובשבילי זו הייתה חוויה מאוד מאוד מרגשת, הזמנתי אותך לדבר עם קבוצת עמיתים באיזושהי תוכנית מנהיגות, וזה היה פשוט, את יודעת, זה כמו לקרוא דמות מספר, ופתאום הדמות הזו קורמת אור וגידים, מופיעה מולי, מדברת, וכן חשוב לי לומר לך, שהמפגש איתך הוא מעל ומעבר לקרוא אותך, לצפות בך בטלוויזיה, לעקוב אחרייך מרחוק. כלומר, במובן הזה זה תמיד סיכון. כשאת בונה דמות ואת בנית אותה בדרך מסוימת, מכאן היא יכולה רק ליפול. ולא, קרה ההפך. אז זכות גדולה בשבילי, אלכס, לפגוש אותך. הזכרנו את המושג בית, גם בזיכרון המתוק שלך, וגם מיד, איך שנכנסת לכאן. בית ילדותך הוא בית שלא היו לו קירות יציבים.
נכון, כן. לא ידעתי מה הייתי קוראת לזה בית אפילו.
מה זה היה?
זה היה מקום לשרוד, מקום להגן על עצמי, להיות בשליטה הרבה יותר גדולה ממה שהיום אני מכירה בחיים שלי. זאת אומרת, גם היום אני נפגשת עם סיטואציות, בטח בצבא, שדורשות ממני פוקוס ולחשוב ולראות דברים מסביב. ואני חושבת על עצמי כילדה, אפילו בת 4, שצריכה לראות את הדברים ולחשוב על דברים שפשוט נולדתי כדי להגן על עצמי ולחשוב עליהם ולנתח סיטואציות ש...
כלומר, זאת דריכות הישרדותית מתמדת מהיום הראשון. כלומר, אני לא שומעת ממך שיש לך זיכרון קדום יותר של איזה משהו יותר נינוח. לא.
לא, לא.
זה המצב התחילי
לא,
שלך
בחיים. ממש זוכרת עצמי בגיל שצריך להרים אותי למקומות שהם היום לא גבוהים, כמו כיסא. אני זוכרת את עצמי...
כבר אז במצב...
כבר אז במצב שהראש חושב כמו בן אדם הישרדותי, ואיך למנוע דברים, איך להגן.
מפני מה היא צריכה להגן על עצמך?
מפני פגיעה מינית מאבא שלי. לא יודעת, אני גדלתי בעולם חרדי, דתי, שלמדנו מגיל מאוד קטן לברך, וההכשר, מה הכשר טוב ומה הכשר פחות טוב, במאכלים שאנחנו אוכלים. אז באותה דרך עבורי הצטייר דברים שהם פגיעות מיניות. זה הגיע כחלק משגרה.
אלה היו הנורמות שבעצם נאלצת להיכנס לתוכן.
Okay. ממש ככה.
מתי המחשבה הראשונה או התחושות הראשונות שמבחינתך אלה לא נורמות?
באזור כיתה ב', גיל 8 כזה אולי, למדתי בבית יעקב, והיה לנו בכיתה ב' 10 שיעורי שחייה, ואני זוכרת שם איזה רגע שהיה בי הכרה ראשונית לזה, שזה לא טבעי, בגלל שיח כלשהו שהיה בין הבנות, אבל זה מה שפתח אצלי לחשוב על זה בכלל, שזה לא קורה בכל הבתים. לפני זה הייתי בטוחה שזה קורה אצל כולן.
כמו נטילת ידיים.
בדיוק.
כן. מה את עושה עם זה?
קודם כל משאירה את זה עוד יותר עמוק בתוכי.
זה בעצם נוסף סוג חדש של זהירות.
כן. נראה לי זהירות עם בושה. התביישתי אז מהרבה דברים. התביישתי ללכת לשירותים. נראה לי שיותר התחברו לי דברים. פתאום היה עוד נקודות שהייתי ערה אליהם.
למשל?
למשל, שני סיפורים שעולים לי. אחד זה שהיה לי שכנה שתמיד אמרה שאבא שלי עשה לה דברים, והיינו עושים ממנה צחוק, שהיא שקרנית, והיה ברור שזה נכון מה שהיא אומרת, אבל שם זה קצת תפס יותר, וזה נתן לי איזשהו קרע בפנים. מין פציעה מוסרית של שנים קדימה, שאני עומדת מאחורי משהו, במצח נחושה של היא שקרנית, ובתוך תוכי ברור שהיא דוברת אמת.
כן.
זה סיפור אחד. והשני, הייתה ילדה מהכיתה שרבה איתי, ואז היא אמרה, אבא שלך מוציא את הפיפי שלו, משהו כזה. אבל פתאום דברים כאלה תפסו ביטוי אחר. כי היא אמרה משהו אמיתי, שבאמת קרה. שהיא ידעה, שידעו. זה תפס נפח אחר. הדבר הכי משמעותי שדיברתי אותו לפני שזה יצאה החוצה. היה לי חברה מאוד מאוד טובה, שהייתה גרה בבניין שלנו עד גיל מסוים. אבא שלי פגע בה לידי גם, בתור ילדות מאוד מאוד קטנות, עשה מעשים ממש נוראים. ואני זוכרת שהייתי בסביבות כיתה ב' באמת, סבתא שלי, אמא של אבא שלי נפטרה, והוא נסע לשבעה, לשבת שבעה. ואז הזמנתי אותה לבית שלי, והיא, כאילו דיברנו בלי מילים על זה.
שהוא לא נמצא.
שהוא לא נמצא, אמרתי כן, הוא לא נמצא. ואני זוכרת, יש לי אפילו תמונה שאנחנו הכנו איזה פסטה באותו יום וכזה. זה איזשהו דיבור בלי לדבר.
אי פעם דיברתן על זה? בחיים הבוגרים יותר?
לא, מעולם, אבל יש לי אחות שסיפרה לי שהיא התגרשה ושהיא... אני לא חושבת שהיא סיפרה למישהו אי פעם, לצערי. אולי אם יהיה לי מקום בנפש בחיים, אז אני אסגור עוד מה, יש לי המון מעגלים לסגור, אבל גם לשבת איתה ולהיז לדבר על זה.
בעצם את נושאת כל כך הרבה בתוכך. את נושאת את החוויות שלך, את ההדים של החוויות שאת עברת בגוף ראשון, תרתי משמע, אבל גם חוויות שאחרים בעצם עברו, ואת גם ספגת את זה כפגיעה משנית בך, אבל גם את נושאת את זה, מבחינה אתית, מבחינה מוסרית, מבחינה רגשית.
אפילו אשמה הייתי אומרת באיזשהו כן. מקום של... שלא... שאולי היום אני צריכה לעשות משהו. יש אנשים בעולם שאני יודעת שהם נפגעו ממישהו שהוא דם מבשרי לצערי, והם חיים, חיות עם זה בצורה שהיא בטוח לא פשוטה. ואני יכולה לפתור את זה אולי בדרך מסוימת לעזור להם להוציא את זה, ואני לא פנויה רגשית, ומאוד כזה מתנסה להגיד, אבל כי...
יש לך הרבה מה לאחות, וצריכה למנן את זה. כמה אנשים חיים במקום הזה שלא נקרא לו בית?
כל שנה הגיע עוד תינוק חדש לעולם. היינו הכי הרבה 15 נפשות. האמת שזה בית לא גדול, מפתיע. שכונה חרדית, שבבניין יש כמה משפחות גדולות באותם גילאים שלנו, והבית שלנו הוא הכי פחות מסגרת. למשל, שגרת יום, ארוחות, סנדוויץ' לבית ספר, מקום לינה, פיג'אמה, מקלחת, איפה אתה ישן בלילה, דברים שבדיעבד אני רואה אותם כבסיסיים בחיים שאני... ייצור לילדים שיהיו לי בעזרת השם, בעזרתי. וזה דברים שלא היה, אבל השכנים כן היה. אני חושבת שמאוד קל לאדם חיצוני שלא מכיר את העולם החרדי, לצבוע את זה כעולם שיש בו פגיעות ושמע הזנחה, וזה כל כך לא נכון. שמע עולם שלם יפה יפה, באמת יפה יפה, ש... הייתי מאחלת לילדים שלי לגדול בעולם כזה, ולעצמי, ויש הרבה מקומות בטוחים ומדהימים ומכילים ומשפחתיים כל כך, הרבה יותר מהרבה דברים אחרים בעולם הלא זתי. Mm-hmm. אצלנו היה משפחה חריגה באמת, שההורים שניהם חוזרים בתשובה, לשניהם לא היה רקע משפחתי גם. שניהם נפגעו בילדותם בדרכים כאלה ואחרות. ושניהם אנשים חלשי אופי, בלי עמוד שדרה.
היה איזשהו קלקול עמוק שבעצם הלך ונתן עוד ועוד אותות. איפה אימא שלך בסיפור הזה?
אני חושבת שאימא שלי, אימא שלי היא הבן אדם החלש ביותר בכל הסיפור. היא הבן אדם אפילו השפל ביותר. אני לא יודעת, כואב לי אפילו להגיד עליה מילים לא יפות. כי זה הרבה מעבר, זה לא אישה שיש לי כעס אליה. יש לי יצור מאוד מאוד מסכן, אומלל, פצוע, חסר ישע. היא אישה שהיא לא נוכחת פה. ניתוק מאוד גדול, משהו שלא יכול לשרוד. אם היא תבין איזה מציאות היא חיה, מה, היא תתחבר לרגע, לדעתי היא לא תצליח לחיות.
אז גם המושג הזה, כמו שאמרנו קודם על בית, גם המושג אימא, הוא מושג שאת תבני מעצמך.
לגמרי. זה אפילו מושג קצת צורם, שאני אצטרך לבנות אותו ממקום לא צורם.
לקלף את החוויה שהכרת ולייצר משהו חדש.
כן, אני לא אוהבת את המילה אימא.
כן.
גם אבא, אבל גם אימא. אני לא אוהבת יום אחד. יש לי אחות שהילדים שלה לא קוראים לה אימא. קוראים לה מאמי, לא יודעת.
זה דרך לעקוף את זה.
כנראה.
כן. באיזשהו שלב את כבר לא חוזרת למקום הזה. את למעשה יוצאת לבלות בגן המשחקים של המפלצת, נכון? בירושלים עם משפחה אחרת. ושם יש תפנית.
נכון. אני סיפרתי את זה לשתי חברות שהן אחיות. ומסתבר שהיה להם אח שהוא חילוני. והם סיפרו את זה לו. ודרכו זה עבר למשטרה, לרווחה. ואני הלכתי גן המפלצת בירושלים.
בת כמה את ביום הזה, ברגע הזה?
12:30.
אוקיי.
יום שאני מאוד מתלהבת ממנו, שמזמינים אותי ללכת עם משפחה מאוד מקובלת מבחינתי, מאוד משפחה שיש לה בית פרטי, 15 ילדים, 17 נפשות במשפחה. אולי קצת יותר.
שם יש כנראה קריחים בבוקר, ומיטות קבועות.
כן, בית גדול, משפחה שמבחינתי להיות חברה שלהם, זה היה מאוד מיוחד, ולנסוע איתם באוטו של האימא, זה היה חוויה מדהימה, ושם פשוט חיכתה לי פקידת סעד, ומאותו רגע לא חזרתי הביתה. היא כן מבהירה לי, שהיא שם כדי להגן עליי, שאף אחד לא יפגע בי, מילים הזויות מבחינתי, שאין לי מושג מה היא רוצה. זה נראה לי דוחה עולם כזה מקביל, החילונים האלה, הגויים האלה, לא יודעת. זה עשה לי הרבוב בבטן של היינו, בתור ילדים, אני שמעתי את זה הרבה מחוזרים בשאלה שבאים מרקע דומה לשלי, אז כילדים, אם הלכנו ברחוב בשבת וראינו
חילונים.
חילונים, אז היה מסכנים, הם לא יודעים. הנה, התנסות כזאת, אבל מאוד ברורה, בלי לפקפק בזה. אז אני יושבת מול מישהי שבלבוש שלה היא פשוט מסכנה, היא לא יודעת.
לבושה כמוני וכמוך היום.
כנראה, כן. אבל וגם עם צמרמורת כזאת, של מי בכלל, מה היא הסיטואציה מאוד לא פשוטה, מאוד לא קלה.
את מנסה להתנגד? את אומרת משהו לאימא שלקחה אותך לבילוי הזה, או איך את מתנהגת מול זה?
אז זהו, תכונה שפוגשת אותי גם היום לפעמים, פחות ופחות, ואני בנקודה מאוד אחרת, אבל כאילו התנהגות שהיא לא תלויה בי, שיכולה לבוא בהמון מקומות בחיים, אבל אני זוכרת עצמי אז פשוט מחייכת, מובכת מאוד מאוד, ממש ילדונת. ולא משנה מה בראש שלי, אני פשוט מתמלה במבוכה, בחיוך ובישנות מאוד גדולה. וזה מין בגידה בעצמי, כי אני רוצה לצעוק, אבל אני לא מוצאת את המילים, והכל זה מבוכה של איך קוראים לך, ואני שושנה, כאילו קראו לי שושנה אז, אבל אני מחייכת, ומה כן. באת לכאן להגינה? כן, וגם לנסות להגיד למשפחה, הם פשוט אמרו סליחה והלכו, ואני מחייכת ולא מבינה מה קורה, וזה תכונה ש... בתוך עצמי יש עולם שלם שמתנגן, ומאוד ברור לי מה קורה. אני חושבת שזה אפילו תכונה שהיא מגיעה מפגיעה.
כן.
שאתה פשוט מתנתק.
כן.
בין מה שאתה, אני מכירה את זה היטב מפגיעה, שבין מה שאני רוצה שיקרה עכשיו, להילחם, להגן על עצמי, לצעוק, ללכת, לבין מה שקורה בפועל שאני...
פער...
כן,
מאוד מאוד גדול.
וזורמת עם הסיטואציה ולא עושה כלום.
קופת, מרצה.
כן, פשוט בובה על חוטים ודמות חיצונית אליי שאין לי שליטה בה באמת.
כן. אז ככה הבלחת קודם ששמך המקורי הוא שושנה.
הבלחתי, איזה מילה. מה זה אומר? גדולך.
יפה. להבליח שמשהו פשוט מגיע לרגע. כזה, זה לא נאמר קודם, לא אמרת, אוקיי, טלי, אני חשוב לי להגיד משהו, או שם המקורי שלי שושנה, אלא זה פשוט בצבץ בתוך ה... זה הופיע לרגע בתוך השיחה. אז אמרנו, קודם, לפני הקלטה, אמרת לי, טלי, היזהרי, יש מילים מסוימות שאין לי בלקסיקון. אז זה יכול להיות שאני אבקש הבהרות, ובעיניי זה דומה לקפה במקרר, כלומר, לדברים שאת אוספת. כי בשנות הלימוד שלך, גם כשהיית עדיין במין סוג של שגרה מסודרת, שהיא לא הייתה מסודרת והיא לא הייתה שגרה, אבל הלכת לבית הספר כל יום, גם אז כל כך הרבה אנרגיה שלך הייתה צריכה להיות מוקדשת להישרדות. וגם אחר כך הלימוד, שוב היית צריכה להיות אוטודידקטית, כי פסחת על כל כך הרבה דברים, והיית צריכה להשלים לבד דברים, ותכף נספר מה למדת ולאן הגעת, אבל אני חושבת שאוצר המילים זה בא משם, שיש כל מיני מילים שאת אספת מכל מיני מילונים ושיחות וטקסטים וכולי, אבל בשום שלב לא היה איזה רצף של בניית מילון פנימי. אז את רואה, בזכות זה, את יכולה לקשר בין להבליח לבין בדולח. איזה יופי. תשמרי את הדבר הזה. תשמרי את הדבר הזה שהמפגש שלך עם המילים הוא ראשוני, הוא נקי, הוא יצירתי. זו סגולה. אני חייבת להגיד לך אפרופו מילים, שזה שזה היה בגן שעשועים, שנקרא המפלצת. זה שהייתה לך מפלצת בדירה הקטנה היא, אז אי אפשר לא לחשוב על החיבור בין הדברים האלה.
את יודעת, את אומרת מילים, והן לא בהכרח זורמות לי באוזן כמו שצריך, כי הדברים צורמים לי כשאנחנו אומרים, נגיד המפלצות, אבא שלי באותו שלב ממש לא מפלצת, ואני אולי המפלצת, אבל הוא לא המפלצת. ואז זה קצת דיסוננס בראש שלי לשמוע את זה שכך קורנו.
זאת אומרת שאם אנחנו חוזרות לאותה שנה...
2007.
אז בעצם זה לא שנלקחת מדירה ונלקחת מגן משחקים בשם מפלצת עם מפלצת שהייתה בדירה, זה לא נכון. זאת ילדה שנלקחה מהבית שלה.
זאת ילדה שהלכה לפארק שהיא מאוד אוהבת, גן המפלצת, זה מקום שמאוד אהבתי, לא זכינו ללכת לשם הרבה כי זה לא מרחק הליכה. מקום שהיינו מתגלצ'ים שם בשלושת הלשונות, ומקום שאני מאוד אוהבת, והלכתי, נסעתי לשם עם משפחה שהתלהבתי כל כך להיות איתה. ואני הולכת למקום מנוכר, אישה לא ברורה, מוזרה, שמדברת איתי בשפה מאוד גבוהה, וחילונית כזאת מתנסה, מין תלישה, לקיחה, למקום אפל, לא ברור, מפחיד, מנותק, לבד. זה הפוך על הפוך. היה לי מקום בטוח, היה לי חברות כל כך טובות, היינו חמישייה של בנות מהבית ספר, שמכיתה א' היינו ביחד. בדיוק היה שלב כזה של סוף השנה, תעודות, דברים כאלה.
את נתלשת ממקום בטוח?
למקום מפחיד, לא
למקום
בטוח.
למקום מפחיד, כשמבחינת הרשויות נגיד, לקחו אותך ממקום מפחיד למקום בטוח.
נכון. מבחינתי, הילדות שלי זה משהו שהיה פגיעה יומיומית, שנים, דברים מאוד מזעזעים שקשה לחשוב עליהם גם לי. אבל עדיין, המקום המרכזי בחיים שלי היה חברות מהכיתה, הצחוקים, המשחקים, ושבת בצהריים החבל והגומי שהיינו משחקות, והכדור, ועולם כזה, בלי פלאפונים, בלי טלוויזיה, בלי מחשב, שמאוד חברתי. הייתי אוהבת מאוד לקרוא ספרים, הרפתקאות של ילדה שהיינו הולכות לטייל ומגלות מקומות בשכונה. גדלתי ממש על יער ירושלים. המקום ההישרדותי והלא נעים הוא דחוק. אז נראה לי יש לנו מנגנון נפלא במוח שהוא פשוט שומר עלינו. יכול להיות שאם אני חוזרת עכשיו לגוף של הילדה הקטנה, זה ממש לא ככה, היא סובלת ולא טוב לה והיא מפוחדת. יכול להיות שזה כמו שאנשים מדמיינים, אבל הראש שלי אולי כדי להגן עליי, זוכר את זה בתור אירוע אחר. דברים שילדים מתעסקים בהם. איך המורה אמרה לי מילה טובה, אני זוכרת את זה עד היום. איך להיות בשורה הראשונה בסיום שנה, בתמונה, כל מיני דברים כאלה.
כן. ולאן את מגיעה מגן השעשועים?
מגן השעשועים אני מגיעה למרכז להגנת הילד בירושלים. יש שם מצלמה ומיקרופון. יושבת מולי אישה, היא מתחילה לדובב אותי. גם עם בדיחות, ואני שונאת אותה באותו רגעים על זה, כי אני באמת מחייכת ומובכת. אני שונאת עצמי על זה, ושונאת את כל מי שתורם לזה באותו רגע, ולא מצליח לעצור ולהיות איתי, ולתת לי אפילו את הביטוי של מה שאני רוצה להיות עכשיו, ומה שהבפנים שלי רוצה להיות.
בעצם את שוב, אמנם מכוונות טובות, כן, ובדרך אחרת, אבל את שוב מותקפת.
כל הזמן, מלא אירועים של מותקפות. בסוף זה אחריותי בגיל יותר גדול, אבל ללמוד לשמור עליי.
בואי נזכור, את בת 12 וחצי, אחרי פגיעה מתמשכת, והפגיעה כאילו פשוט שינתה צורה. עכשיו באה איזו אישה, לקחה אותך לאיזה מקום, שוב מעמידים אותך בסיטואציה שאת רק רוצה לקרוע אותה, אבל את מקבלת את חוקי הסיטואציה החדשה, והנשים החדשות שמדברות איתך שיח חדש, ובתוך זה את נשאלת שאלות, את מספרת סיפור.
אז זה מדהים עד כמה יכולים לזלזל בילדים, כי אני זוכרת מה אני, את ההרגשה שיש לי ואת הבהירות שיש לי במוח לגבי מה שהבן אדם המבוגר מולי חושב עליי. ואני לא יודעת כמה אנשים מסוגלים לתת קרדיט לילדים.
זאת איזושהי אמירה, אלכס, את בעצם אומרת כאן משהו למבוגרים או לאנשי טיפול, אולי לאנשי חינוך. איזושהי אמירה ביקורתית, בואי ניכנס אליה לרגע. מה הדבר הזה שאת אומרת, זו איזושהי התבוננות שהיא לא מספיק מעריכה את המקום של הילדה, או השתמשת קודם בהתנסות, אולי קצת מבטלת את המקום הזה של הילדה, הנערה, האדם שעומד מולם. מה זה הדבר הזה שפגשת אז ואחר כך עוד הרבה פעמים?
אני לא מביאה הרבה ביקורת, כי אני לא יודעת לעמוד מאחוריה בקטע של איך לעשות את זה אחרת אז. כשאני מקשיבה לאנשים שמדברים, אז אולי אני בן אדם מאוד פרקטי, אבל מעניין אותי, אז מה כן?
ואם אני משחררת אותך מהאלטרנטיבה? אני אומרת רק, בדרך לאלטרנטיבה, אנחנו צריכות להבין מה הדבר שלא עובד.
אז זה אין לי בעיה להצליח להגיד.
מה זה הדבר הזה?
בוא ניקח את הסיטואציה כמו שהיא. יושבת מולי אישה, שאני זוכרת לפרטי פרטים דברים מסוימים, חלקם גם ראיתי, יש לי ממש דיסקים של החקירה הזאת, אומרים לי, בחדר הזה מדברים רק אמת. בוא, את יודעת מה זה אמת? החפץ חיים דיבר על אמת. יש אמת ויש שקר. אסור לדבר על שקרים. אם אני אגיד לך שאת מכירה אותי מהיום שנולדתי, זה אמת או שקר? ומין משחק כזה עכשיו שאני, הילדה, שיושבת מולה ומבינה הכל, וכשאני אומרת, בוא נדבר רגע על מה קרה, אני אומרת, אם מצלמים דבר כזה, ומבינים שהילד שיושב, לא משנה מה הגיל שלו, בן אדם יושב, שני אנשים יושבים בחדר, בן אדם אחד מבין שעכשיו מדברים איתו כמו ילד, ומבין את הסיטואציה כמה רמות מעבר למה שמדברים איתו, והגוף שלו בוגד בו בעיקר, בזה שהוא מתבייש ומחייך, ולא מוצא את המילים. אבל זה ממש לא מה שהוא חושב. בראש יש מחשבות אחרות על זה ש... אני הייתי מבועלת, מפוחדת, פחד שאני הורסת עכשיו משהו עצום וגדול, וכל מילה שיש לי, כמה משמעות יש לה, ושאני לבד במערכה, וכרגע מי שיושב מולי, כל מה שהוא חושב שהוא מגן עליי, והוא שומר עליי, וחוסר ההבנה של ההבדל של הראייה שלי. כשהייתי בכיתה, נראה לי בית גם, יום אחד חזרתי מהבית ספר, ונסעה מונית לידי, ואז המונית עצרה לידי, ואימא שלי יצאה מהמונית, ביחד עם אח שלי הקטן, ומאוד התרגשתי, אנחנו לא נוסעים במוניות, לא, אין לנו, חיים מאוד מאוד פשוטים, מאוד. ונסענו כאילו לטיול, ונסענו למרכז להגנת הילד, בירושלים, לאותו מרכז, ונכנסנו שם, אני זוכרת את הדגים, היה כבר יום גדול, והיה הרבה משחקים, ומאוד התלהבנו. ושאלו אותי שם כמה שאלות על האם מישהו עשה משהו לא בסדר, והיה ברור לי שאני צריכה להגיד לא, שכולם יודעים, כאילו צריך להגיד לא, ואחרי זה הלכנו לרב. והוא שאל על אבא שלי, הוא אמר משהו על זה ש... אם מורידים את החולצה, צריך להגיד שזה לא צנוע. וזהו, וחזרנו לבית. בעיקר זוכרת שמאוד ברור שכולם יודעים, ופשוט צריך להגיד לא.
מין שקר מוסכם כזה.
כן, בדיוק. ואז אני זוכרת שאני מגיעה לשם, והייתי שם כבר. אותו בן אדם שמדבר עם אדם שעבר משהו גדול, צריך להבין ש... צריך לקרקע רגע, כמו שאת דיברת איתי ואמרת, יש משהו שרואים סיפור, כתבה, קוראים משהו שבן אדם כתב, ואז פוגשים את הבן אדם. אז בסוף מדובר בבן אדם. מדובר באדם שכנראה המוח שלו כדי להגן עליו. חוות הסיטואציה שונה ממה שרואים את זה כסיפור מהצד. גם אני יושבת מול אדם מבוגר, ובשיח של הבן אדם מולי, שהוא כל כך מנותק ממה שהילד חווה. שזה לא טבעי לו שהוא רוצה להגן על אבא שלו. שזה לא טבעי לו שהוא לא רואה את זה כדברים נוראיים שהוא עבר. ושזה בסדר, לתת לזה לגיטימציה, שנייה. לא צריך בכוח להלביש. את עברת עכשיו דברים נוראיים, אנחנו מגנים עלייך. כי זה רק מרחיק. שנייה, בואו ניתן לזה ותנו לי לנווט את המילים בחיים שלי.
אז אני רוצה ליצוק עוד מילים לעמדה הביקורתית הזאת, ואת תגידי לי אם אני מדייקת או שלקחתי את זה שוב למקום לא נכון. אני חושבת זה, בעצם זה היה המפגש הראשון עם המערכת. כן, המערכת שבאה לטפל, שבאה לתקן, שעושה גם כנראה טוב. אבל אני שומעת משהו שלמעשה מכניס לתבניות בצורה גורפת, ומהירה מדי, ורואה פחות את האדם, ואני מרשה לעצמי לחשוב שפגשת את זה אחר כך עוד פעמים, אצל דמויות טיפוליות או חינוכיות אחרות, שבעצם הלבישו תבניות והנחות יסוד.
ממש.
זה הדבר, זה המפגש הראשון. ואני רוצה שתיקחי את המקום הזה בשתי ידיים של כן להעז להיות ביקורתית כלפי המערכות שפגשת לאורך החיים.
אני עדיין אני פוגשת. זה עדיין עבודה אינסופית. אני חושבת שמשהו בי... אולי פירקו לי משהו בתור ילדה בביטחון המאוד בסיסי בשורש הפנימי שלנו, באמונה של מה שאנחנו ראויים, במידע שיש לנו כמה הוא נכון. ותמיד אני רואה בדיעבד שצדקתי. זה אומר ש... ש... אני יודעת, אני באמת באמת יודעת. אני יודעת מה נכון לי, ואני יודעת מה נכון הרבה פעמים בסיטואציה. ויש אנשים שמבטלים, אומרים בצורה מאוד חריפה, שאני לא צודקת. ולשמחתי, יש לי אנשים, שזה הנס שלי, יש לי אנשים שאני כל כך אוהבת ומעריכה ומכירים אותי, ויודעים לתת לי את המרחב הנכון, ויודעים להכווין, ואני סומכת עליהם. וכל מה שמכווינים זה לא בסיטואציה. זה בא להגיד לי, אלכס, את יודעת. את צודקת, תזבי אותך. אל תקטיני, את יודעת. וזה כל כך נכון, אני תמיד צודקת, לגביי אני מדברת.
בעצם ליווי מיטיב מחזיר לאדם את האמונה בכוחות שלו. לא מלביש עליו כוחות חיצוניים, ממש. והופך אותו דווקא לחלש יותר.
כן, בדיוק. וזה כל כך פשוט. לא, האנשים המשמעותיים לי, הם אפילו לא אומרים בדרך כלל את הדעה שלהם. הם פשוט יכולים להקשיב ולהגיד, נשמע טוב, את יודעת, את נשמע שאת יודעת, נשמע שאת לא סגורה על זה, אבל מעניין מה שאתה...
מחזירים לך לא את להגיד, ההכרה בכוחות הפנימיים שלך.
לא קיצוניים, פשוט לא אנשים. אני חושבת שזה קושי שלי בעולם, שאני נזרת להגיד, הקיצון, כן. אנשים שיודעים.
המוחלטות.
המוחלטות, כן, קשה כן. לי איתה מאוד מאוד.
כן.
כי אין מוחלט, אין נכון לגמרי, אין. אני כל אחד לעצמו, פשוט, מה נכון לו.
מזדהה עם זה מאוד מאוד, כן. איפה את גדלה מאז גיל 12 וחצי? איך נראים החיים שלך? הנאורים.
אני גדלה בתוכי, בעיקר בתוכי. מסביב משתנה הרבה דברים. אני גרה במשפחת קלט, משפחת חירום, לאיזה שבועיים. ומשם באוסטל לנערות בסיכון בירושלים. ושם במשך שנתיים, שנתיים וחצי, אני כמה פעמים הולכת לרחוב לתקופות קצרות כאלה ואחרות של יום יומיים ומעל חודש. ככה זה נקרא לברוח, משוטטת.
בירושלים?
בעיקר בירושלים. היה גם קצת תל אביב, אבל בעיקר בירושלים.
קורה שאת נתקלת בחיים הקודמים, באחים, אחיות?
פעם אחת עליתי לאוטובוס, ואימא שלי ישבה כמה ספסלים לפניי, והיא הסתכלה כמה פעמים, ובתחנה הראשונה שהיה, ירדתי פשוט, והלכתי מהר, נראה לי בכיתי כזה.
את עדיין חרדית או דתייה?
כל בשלבים. בפנים אני עד גיל מסוים חושבת שאני אחזור בתשובה, ושאני אהיה דתייה, ושאני צריכה לתאום את העולם הכי נמוך כדי להגיע, לא יודעת, שזה השליחות שלי בעולם, לחזק אחר כך, ואחרי זה אני הופכת את זה לאלוהים בוחר שאני, זה אלוקים, זה לא אלוהים, אבל הוא בוחר שאני אהיה חילונית כדי לעשות טוב בעולם החילוני גם, אבל חיצונית זה משתנה. שוב, בגיל... קצת לפני 15, שם קורה הדבר הגדול של, אם אני מצביעה נקודה של חזרה בשאלה, של...
גם שינוי השם.
שינוי השם. התנקות כזה מהעולם הדתי גם, גם מבחינת מסגרות. אני הייתי במסגרת שהיא נחשבת דתית, והרקע של הבנות שהיו שם הן באות מרקע דתי. ופתאום, בשלב הזה ברחתי לרחוב לתקופה די ארוכה, עברתי... לא מעט דברים, הכרתי לא מעט דברים שלא הכרתי לפני כן.
מה זה אומר להיות ברחוב, אלכס? מה המשמעות? את בורחת מההוסטל, אוקיי, לאן?
זה מצחיק, זה כל כך פשוט. יכול להיות שמצאתי פינה לשבת, יכול להיות שב-2-3 אני רוצה לשים ראש, יכול להיות שב-6 בבוקר שיתחיל להיות אור דווקא, שם אני אחרי שהסתובבתי, ראיתי אנשים, ישבתי, הלכתי, חזרתי.
את רעבה, מה קורה?
אז יש דברים מרכזיים שעשיתי. ויש דברים חריגים יותר. אבל לבקש כסף לאוכל, שלפעמים אני ממש זוכרת דברים לטובה ולשלילה. זוכרת שפעם לדעתי זו הייתה אישה. אבל שהיא אמרה לי, מה את רוצה? בואי, אני אקנה לך. אז לפעמים אני עושה את זה גם חזרה. אז קנתה לי פלאפל. ממש טעים. אני לומדת את הרחוב בצורה היותר מופשטת שלה, שיש אזורים. אזורים של הסתובבויות, של כיכרות. יש את הכיכר שיושבים בו יותר אפריקים, יש את הכיכר שיושבים בו יותר הארסים, מקום שיותר האמריקאים, החוזרים בשאלה.
מתחילה לתת בהן סימנים בכיכרות.
מתחילה להבין גם מה כן. מול מי. מתחילה גם ליצור לי איזשהו שגרה, וגם שגרה של אנשים. מכירה גם מסגרות כאלה שהן פתוחות בשעות מסוימות, בימים מסוימים. ניידות של אלם שנמצאות, ואיפה הן נמצאות ומתי. ואחות המשולש, שזה מקום לנוער, ובית חם, ואזולה של חצרוני, ואני יכולה ככה לעשות רשימה ארוכה של מקומות מקסימים ש...
שעזרו לך.
שהיו שם, כן. שפשוט היו, הם היו מקום. לא בעזרך, לא בהכרח באופן אקטיבי ש... שהדמות שדיברה איתי.
כן.
לא, פשוט לבוא, להיות מקום ככה, באיזשהו מקום מוגן.
כן.
לכמה שעות, לכמה רגעים. גם שם היה לפעמים אוכל, ככה זמין. לפעמים גנבתי. יום אחד עשיתי סיור עם עצמי והחזרתי כסף לכל מיני מקומות, ימור זכותי. וחלקם אפילו אמרתי למה. אבל גם יש את מאפה נאמן בפינה של דרך יפו. ואני זוכרת את עצמי ממש הולכת ככה ולוקחת להם בורקסים דברים כאלה מהדוכנים. אז הלכתי לשם והחזרתי, והיה עוד מקום, מין בית קפה גם לא רחוק משם, שדווקא לא גנבתי, אבל פעם שאלתי אם אני יכולה לשבת בפנים, כי היה ממש קר, והביאו לי כוס עם מים חמים וטיון. אז באתי למערכת, ושמתי שם איזה 100 ו-200 שקל, ואמרתי לפני כמה שנים.
וואו, כן. אלכס.
זה היה כבר לפני 7 שנים שהבאתי את הכסף, וכבר הייתי במקום יציב מבחינתי, שאני באתי לסגור מעגלים.
בגיל 22.
כזה, כן. אולי אפילו הוא פחות.
ובתקופה הזו ברחוב, דיברנו קודם על תחושת המוגנות שלך, או היעדר המוגנות. איך את מרגישה ברחוב?
מצחיק להגיד, אבל היה בזה איזשהו אלמנט של חופש, של בחירה.
לכאורה הדבר ההפוך הייתי חושבת שאפשר להרגיש, ודווקא שם את בעצם מעצבת לך מרחב משלך, את הכותבת של הסיפור הזה.
ממש.
מדהים.
ואני אגיד שהיה שם הרבה דברים, גם דברים מאוד שליליים, פגיעות מיניות, רגעי, לא יודעת, שימוש בדברים מפוקפקים, רגעי אימה או רגעים מאוד לא נעימים שחוויתי ועברתי. והיה שם גם רגעי קסם, שאנשים שפעם ראשונה הרגשתי שהיה איזה חבר טוב שממש הגן עליי, שמישהו פגע בי, ניסה לפגוע בי, הוא מנע את זה בגופו ונכנס למצ... כאילו, חיים קצת כמו בסרט, אבל... תחושת שייכות, שמישהו, אתה חלק ממקום, וגם אם זה מקום עברייני כזה, ולהגן, אבל משהו בטוח, שרואים אותך, ואתה חשוב, בלי אינטרס, ואתה חלק מהפמליה.
נאמנות, לויאליות.
כן, בדיוק, בדיוק. וגם היה שם איזשהו, היה אדם מאוד, שאני מאוד מעריכה, ותמיד העריך, קוראים לו מרק, הוא הגן עליי, הוא שמר עליי, והאמין בי, הוא אמר לי, את לא צריכה להיות כאן ברחוב, כאילו, תראי, זאת איזונה, זה נרקומה. תצליחי, תלמדי, את תצליחי. עכשיו, זה בן אדם שהיה בבית סוהר כמה תקופות בחיים שלו. ממש דחף אותי, ואפילו הלך נגד הערכים האתיים שלו. הוא דחף אותי להזכיר את עצמי למשטרה באיזשהו שלב, שהוא הכי ממש לא בעד המקום הזה.
הצליח לראות אותך.
הצליח אולי לממש בי משהו שבעצמו הוא לא... היה לו רקדתי גם, הוא הכיר את זה, אולי ראה אותי כמו אחות, או מישהו היה בגיל יותר צעיר שהיה רוצה שמישהו יהיה שם בשבילו. שאחרי שהסגרתי את עצמי למשטרה, אחרי תקופה ארוכה ברחוב יחסית, הביא לי ספר הפרפר. דפדפתי וניסיתי. ובעמוד הראשון הוא כתב לאלכס, ואז כאילו דפדפתי וראיתי שבסוף, בסוף, בעמוד האחרון הוא כתב את הפרפר.
וואו.
זה היה משהו שנתן לי מלא כוחות. זה היה בערך חצי שנה אחרי שהוא הביא לי את הספר, ולא דיברנו, ואני הייתי במוסד סגור, והוא היה בבית סוהר בדיוק. אבל סתם, הוא ראה אותי, היה בו מקים כאלה של אכפתיות.
מדהים. כלפיי. את מסגירה את עצמך למשטרה, ואז לאן את מגיעה?
ואז עובר לילה קצת קשה, שלוקחים אותי לבית חולים איתנים, לעשות אבחון רגע, ואז שמים אותי בתא מעצר לילה, ביחד עם נערה בת 18, שהבן זוג שלה בטעות דקר למוות מישהו במועדון, בירושלים אז. אז היא שותפה לרצח, והבן זוג שלה נעלם. אז יושבת איתי והיא אומרת לי, אני לא מגיעה מהעולם הזה, ואני... אני כביכול ממש מגיעה מהעולם הזה, לא כביכול. אני, מה, איפה היית, איזה מסגרות, אני כל כך כבר בשלה, אני אז בת 15.
מכירה את הכל.
בדיוק. גם, זוכרת, מצוער, שערי אש, משן סיגריה, כל מיני, זוכרת שאני כותבת, קיבלתי משחת שיניים קטנה כזאת, אז אני כותבת על הקיר, סימן שלי ותאריך, תמיד הייתי מתעדת את התאריך, כל קיר שאפשר. ויום אחר כך אני נוסעת עם ניידת משטרה, עם הזיקים בידיים וברגליים, למעון צופיה, שזה מעון נעול לנערות. שם קוראים לי אלכס רשמית. הייתי נערה מאוד הישרדותית, שקטה, לא פריירית גם, לא שקטה של... כבר ידעתי להתנהג בצורה כזאת, שאני יודעת לשלוט על הגוף שלא יבגוד בי, וגם אם אני... לא יודעת מה, אני יודעת לשמור על דיסטנס מסוים, משהו שגם היום יכול לעזור לי.
כלומר, אין כבר את הפער הזה בין הסיטואציה לבין איך שאת מגיבה אליה. את לא מחייכת במבוכה מתנחמדת כשקורה משהו שאת...
נכון. אני מצליחה ליצור שריון מדומה. נראה לי שעוזר לי גם אלכוהול ודברים כאלה לפני כן, ואז אני חווה בכלל מה זה אומר, כי פתאום... משהו שמשנה תודעה וגורם לי ליותר ביטחון, ואם זה אני יכולה, אז גם בלי זה אני יודעת לעשות את אותו אפקט, או... גם אני מגלה שהשקט שלי הוא מאוד עוצמתי. בלי הרבה מילים, אני שותקת, נועלת משהו בפנים, ואני מגנה על עצמי. פחות מילים.
אני שואלת אם זה, שואלת את עצמי, אם זה... שכבר אין כל כך פער, או שפשוט שינית אסטרטגיה? אם במקום החיוך הנבוך, יש עכשיו שתיקה עוצמתית.
זה יותר מדויק, כן.
כן.
וצופיה, הייתה עובדת סוציאלית עינת, שזה, זאת דמות שנגע בי קצת מהמקום הפחות מתנשא הזה. מקום שפחות מדבר, שמדברת איתי... אני חושבת שאפילו הנגיעה בעולם האישי שלה.
הביאה את עצמה.
כן. זה פשוט עניין גם של אופי הרבה פעמים, או ביטחון עצמי, שאתה לא בא לעשות לפי הספר, ומה שכתוב, ואיך לימדו אותנו לחנך. או אולי אנשים שעוברים דברים, למרות שעינת לא מכירה את העולם התוכן שהיא עברה כילדה, אבל די נורמטיבית. ובכל זאת, הצליחה לגעת ולראות בפשטות הרבה ענווה. הרבה לזרום ממה שאני, זאת אומרת, אני זוכרת שאמרתי לה, יום אחד התחתני, ושאלתי אותה על הבן זוג, לא מפחד שהוא יעשה משהו לילדים שלה. עכשיו, זה עמוק שאני מעיזה להגיד מילים כאלה. למרות שהייתי, לא הוצאתי הרבה מילים מהפה, באמת, לא הוצאתי הרבה, לא נתתי אינפורמציה, לפעמים זה פגע בי אפילו, כי היו צריכים לקבל החלטות מאוד משמעותיות לגבי ההמשך שלי, ומה עושים איתי.
כי הרבה מילים שמרת בתוכך.
כן. והרבה מילים שאמרתי בתוכי, כי עדיין ניהלתי את האתגר הזה שאני לא יודעת מי אני, אבל הנה, מצאתי מקום בטוח של שתיקה,
כן.
של שמירה עצמית. אני זוכרת שהיה לי ועדה בצופיה, שהמנהל, משה קראו לו אז, שממש כאילו תעצבן עליי, ואמרתי, תרים את העיניים, תסתכלי עליי. זה היה הרבה יותר גדול ממני להרים את העיניים ולהסתכל עליו.
כן.
כדי לשבור לי את המקום של אני, כל מה שאני זה לא להסתכל עליך, וזה הרבה יותר כבד ממה שאני מסוגלת.
ולאן את מגיעה משם?
משם אני מגיעה לבית השנטי, בדרום, במדבר. החושבים שלי לגבי המסגרת, זה לא בהכרח מה שהכי רציתי. ממש. כל כך רציתי להישאר עם עינת, שתקח אותי, שתהיה שם, וידעתי שזה כמו מסוכן. איתו מהגן האסור, אסור, זה נשבר, יתפרק בי משהו, אני צריכה להישאר חזקה, להתרחק, ללכת למקומות ש... הכי קשה לי בהם, שאני לא אתן לאף אחד לחדור. זה היה מקום שפחות עטפו אותי וראו אותי. וזה היה לי פחות נעים לנפש, אבל זה יותר נכון. עכשיו, הכל היה לפי מה נכון. מה נכון ומה לא נכון.
כלומר, כן. ידעת שאת נפרדת מאיזושהי מעטפת כבר יותר חמימה, או יותר ראו אותך, אבל ידעת שאת צריכה
כן,
לעבור
גם,
עלה.
גם כל המעטפת הזאת היא דרשה ממני הרבה הרבה משאבים, כי זה היה להילחם כל הזמן במשהו. זה היה להילחם. לא לתת, לא לאפשר לעצמי להיכנס לשיחה, לצאת, לכתוב לפני ואחרי, את לא מדברת. מלחמה אישית קשה. אז זה גם להקל על עצמי. זה לא מעטפת רק, זה... הרי הם לא יישארו שם. היא לא תישאר שם. לא יכלתי גם להשיג את זה. הייתי חכמה שזה מה שעשיתי באיזשהו מקום. אני לא ידעתי אם הייתי משנה משהו.
כן.
לפעמים אני חושבת אחורה ואני אומרת, תחזרי לשם, היית מדברת, היית...
זה משפט שאין לו תוקף. את לא יכולת לדבר.
לא יכולתי.
זהו.
זה חבל. חבל שלא נתנו לי את הדמות שתהיה איתי לכל השנים בין המסגרות. אז זה הבחירה שלי, ללכת לבית השנתי.
רגע, נחזור שנייה למשפט הזה. את חושבת שאם הייתה דמות... שהייתה נשארת איתך לכל אורך הרצף הזה, יכול להיות שמשהו בתוכך היה מתאחה מהר יותר, והיית משמיעה קול מוקדם יותר?
כן. ככה אני חושבת, אני לא יכולה לדעת, אבל זה צריכה להיות דמות שמאפשרת לי להיות אני, שמאפשרת מקום לכל מה שאני מביאה איתי, אפילו לשמור סודות שהם לא מוכרחים להיות מופצים לכולם. גם אם זה סודות על פגיעות שעברתי, כן, לא יודעת, לאפשר, לתת מקום מרחב.
כן, טוב, זאת אמירה שמעוררת הרבה מחשבה, אלכס. כמה זמן את בבית השנתי?
אז בהתחלה אני נמצאת שם, היה לי 10 חודשים. ואז עוברת ללפתה, למרכז הגמילה, ששם אני פוגשת את יונתן.
למה את עוברת?
היה שם איזשהו גבול שנחצה, שלא היה בסדר. שדמות דווקא שהייתה אמורה להגן עליי, השתמשה באיזושהי דרך בכוח שלה. ואני עם החיוך המובך והחמוד.
זה חזר.
זה חזר וממש השתלט עליי. והייתה סיטואציה מאוד לא פשוטה. יש לי חשש לדבר אפילו, כי זה לא בסדר. אבל אני חושבת שאני די הובלתי את עצמי, עזרתי לעצמי ללכת למרכז גמילה. ואני אסביר גם מה עבר עליי אז, כי דווקא זה קו מחשבה מעניין שאנחנו מדברים, שלא יצא לי לדבר עליו ככה. על המעטפת הזאת שעוטפת אותי, עם החיוך הזה שאני לא מצליחה לדבר. בית השנתי ממש הוציא ממני את המקום הזה מחדש. אני אקרא לזה ריצוי, אבל המקום של הריצוי המאוד עמוק שלי, מאוד עמוק. עם אנשים קסומים לידי שעושים עבודת קודש, שאני רוצה רק להעניק להם, שיסמכו ויקבלו את ההכרה במה שהם עובדים כל כך קשה. אולי דמויות שפחות היו רגישות למקום הטיפולי הכל כך עדין. שיח שהוא מצד אחד בגובה העיניים, מצד שני בלי שום גבולות. היום קל לי לקרוא לזה גילוי עריות, שאין גבולות, שלא...
כן.
אז זה מביא אותי למקום שאם אני צריכה שיתנו לי את הגב, את המקום... זה הלך לכיוון השני של מאפשרים לי עד כדי לא מאפשרים לי. בונים לי את הסיפור שלי לפני שאני מרגישה בטוחה לכל מה שאני.
כן.
למי שאני. הם מכלילים אותי חלק מקבוצה שבזכות המקום הזה כל מי שאני היום. לפני שאני יודעת מי אני ומה אני רוצה להיות וכל מה שמוביל אותי זה רק לא לאכזב גם. הייתי בצורה די מהירה, הנערה הראשונה של המקום. מין דמות
היית
כזאת.
היית פוסטר של בית השנתי.
ממש, ממש. כן. של המדבר גם, זה באמת מקום מריב ואנשים מיוחדים, ואני הנערה ששם. יש ביקורים הרבה, ואנשי טיפול, ופתאום אתה מגיע, וזה מקום מאוד מיוחד, שכל האנשי צוות שם מגיעים מרקעים לא פשוטים, וכל מה שאני אומרת זה מה שהיה אז, כן, יכול להיות שהיום זה משהו אחר לגמרי, ובטוחה שעשו שיעורי בית, ועברו הרבה מסעות עם עצמם, אבל באותם זמנים זה היה עבורי מקום שלא היה אנשי טיפול, ולהפך, דווקא אנחנו צוחקים על כל משהו טיפולי, שזה מצד אחד מאוד שירת אותי, כי אותה עינת, או יונתן אחרי זה, לא היו שמה, בשום צורה. ברמה הכי, בסיטואציות מסוימות שבהם, שוב, הפציעה המוסרית הופיעה, של שאני לא מסכימה עם מה שקורה, אבל אני לא יכולה להגיב לזה.
כן. זה קצת, אני חוזרת לנקודת המוצא בחיים שלך, שאת אומרת, בילדות הזאת שלי היו גם דברים מהנים, היו לי חברות, היה בית ספר, הייתי תלמידה כזאת, תלמידה אחרת, והיו דברים של הזנחה, ושל קושי, ושל חוסר מוגנות. זה אותו דבר נשמע בבית השנתי. היו גם דברים כיפיים ומהנים.
גם דברים מדהימים, מדהימים ברומו של עולם, של...
וזה גם החזיר אותך למקום הלא בטוח, ולניתוק הפנימי הזה.
נכון.
אז בעצם הדרך לצאת לגמילה הייתה הדרך לצאת משם.
להעיז לצאת משם. זאת אומרת שיכלתי לעצמי לחזור אפילו לצופיה. אבל לא העזתי, יכלתי לעשות את זה אפילו בקלות. לקום, לברוח, הייתי בצד בית משפט ולהיכנס, אבל כל הסיפור שבניתי גם זה... זה המקום הכי מדהים שיכול להיות, גם אם ממש לא טוב לי.
כן.
והמחברות שירתו אותי, למזלי.
תגידי מילה על המחברות. בגיל 13 וואו. את מתחילה לכתוב. מאיפה מגיעה המחברת הראשונה?
המחברת הראשונה מגיעה מצילקה, המנהלת של ההוסטל אז, של הוסטל ניגונים, ועם עת עם השם. לה את היה כתוב שושנה, ובאותו יום זה היום הראשון שכתבתי.
16 שנים מאז אותה מחברת ראשונה, הכתיבה במחברות היא משהו שמלווה אותך, את עושה אותו כמו שאת נושמת.
ממש.
שזה דבר פשוט באמת מפואר, מרשים, מרתק, מעניין, מרגש. זה הדבר שחוזרת לתחילת השיחה שלנו. זו הסיבה שאת נוכחת בהרצאה הזאת שלי, בסדנה הזאת שלי. ואני התפרסמה עלייך כתבה בעובדה, ושם רואים ממש את המחברות האלה, ואת כתב היד המשתנה, ובהתחלה רואים את שושנה, ואחר כך רואים את האלקס הזאת, שמופיעה ומתעצבת ומשתנה, תוך כדי השנים. חושבת שגם זה שדיברת על השתיקה, אבל גם בשנים ששתקת, במחברות לא שתקת. במחברות כתבת. אני זוכרת שכשהתארחת בקבוצה הזאת, קבוצת העמיתים שלי, אמרת, עד היום כשאני כותבת, תיארת איזו תמונה כאילו המחברות הן חלק ממך. שאת לפעמים ממש לוקחת את המחברת, מקרבת אותה לפנים, בוכה במילים, אבל גם הדפים סופגים את הדמעות שלך. איזושהי סימביוזה, איזשהו חיבור מאוד מאוד הדוק בינך לבין הדבר הזה שנקרא מחברת. זה לא מחברת. זה חלק ממך.
זה ממש עולם. אני לא... זה משהו שאני לא יכולה לתאר בשום דבר. פשוט... זה יותר מהגוף שלי אפילו. זה לב פועם, זה נשימה. זה משהו שאני... אם יש דברים בעולם שאני אוהבת לעשות, אני מאוד אוהבת לרוץ, מרגיע אותי. אני אוהבת לראות נופים, אני אוהבת שקט, אני אוהבת לראות חברים. אבל המחברת זה לא מגיע באותו אוזניים, זה משהו אחר. זה צורך יותר גדול אם הייתי צריכה לוותר על המחברת או על הדיבור, הייתי מוותרת על הדיבור.
וואו.
באופן מוחלט. שאומרים מה היית לוקח לאי בודד, מה... לא יודעת, לא... פעם אני דילמה. מה זאת אומרת? חייבת מחברת, אני חייבת, אני... יכולה להיות כל כך לא רגועה אם המחברת תהיה אני מסיימת מחברת כמעט, ופתאום תקועה באיזה שמירות, בסוף מקום בארץ, בצבא, ו... זה דברים קשים עבורי בחיים, אם אני פתאום...
בלי המחברת.
בלי המחברת, זה קשה לי מאוד.
וגם עברת בין מקומות שונים, בין מסגרות שונות, ותמיד המחברות איתך.
נכון.
כלומר, יש לך איזה ארכיון כזה. כשאת מגיעה לליפתה, מה גורם למקום הזה להיות שונה ממקומות אחרים?
בא לי להגיד יונתן, אבל אולי זה לתת קרדיט גדול, אבל באמת שהיה לו... בא לי לפקוד שאני מדברת על
זה. וואו.
הוא באמת, באמת ראה אותי. באמת נתן לי מקום. כל מה שתיארתי על זה שהאדם המבוגר לא מספיק עושה. הוא ממש, ממש הצליח לעשות, ודווקא בלי הרבה מילים. זאת אומרת, לא ישבתי שעות עם יונתן ודיברנו. להיות מדריך איפה שהוא היה, זה להיות מדריך על הרבה אנשים, לעשות משמרות, הרבה נערים, בנות, בנים, שאתה בלוז צפוף מאוד, מסגרת קשה, שכל הזמן ביחד. זה לא מסגרת שאתה לוקח את הנער לסיבוב ולדבר. לא, לא היה את זה דווקא. אבל הוא ראה אותי. אני מתרגשת כי הוא מרגש אותי שהוא נשאר אותו אדם.
כי פגשת אותו לא מזמן.
כן, פגשתי אותו לא מזמן, והוא תמיד נשאר אותו דבר. יש את אדם שרואה, אפילו שהוא עושה צחוקים בין לבין, אני ממש יודעת שהוא מבין.
כן, זה מרגש אותי, ההתרגשות שלך, כי בעצם יונתן הוא עמית באותה תוכנית שאני מלמדת בה, בבית ספר מנדל, למנהיגות חינוכית, וזו הייתה זכות גדולה לארח אותך, בקבוצה שהוא שייך אליה, ולראות את המפגש המחודש ביניכם. זה באמת היה איזה נס אנושי, לראות קרבה עמוקה, נראות הדדית, רגישות אמיתית. אני חושבת שהרבה פעמים במהלכים טיפוליים מדגמנים אמפתיה. אבל מה שקרה ביניכם, מה שמגלם יונתן, ואני חושבת שגם את ניחנת בתכונה הזו, זה היכולת לראות את האדם האחר במלואו כפי שהוא. כמה שזה נשמע פשוט, כמה זה מורכב ונדיר שזה קורה באמת במציאות.
בלי להכניס שום דבר שיגרום לחוסר נוחות.
בלי להקטין.
בלי להקטין, מילה טובה, ממש.
אז הייתם יחד 3 חודשים, ויונתן גילם... דמות מאוד משמעותית אצלך. גם כתבתם. זה היה מעניין שאת סיפרת שיונתן עשה כל מיני תרגילי כתיבה. ואז יונתן סיפר שזה לא שהוא היה איזה אלוף בכתיבה או שוחר, לא יודעת מה, סדנאות כתיבה. ואז זה התלבש לחבול, אלא הפוך, הוא ראה אותך כותבת. ואז הוא חיפש, אוקיי, מה אפשר לעשות בשביל אלכס. וזה היה איזה היפוך מאוד גם מצחיק וגם מדהים לראות. והיה עוד משהו מרגש שמחזיר אותנו קצת למושג הבית. כי אני חושבת ששם במפגש עם יונתן בליפתה, התחיל אצלך המושג הזה של לבנות את הבית הפנימי. מה זה הבית הפנימי שלך?
זה מקום שהוא שלי, רק שלי. זה המקום הכי בטוח בחיים שלי. זה מקום שאני כל יום מחזקת ומעצבת. זה להכיר ברעיון מסוים, להתעמק בו, ליצור אותו, קודם להאמין שהוא יכול לקרות, להבין שיש משהו, יש שם משהו להתעמק בו וליצור אותו.
ולהתמיד ביצירה הזאת. את מאוד דבקה בדברים שאת לוקחת עלייך. זה הבית והריצה והכתיבה והאיסוף של איך זה לחיות, מה זה לחיות. את במרתון.
אני צוחקת, אמרת התמדה, אבל הייתי מ"פ בבה"ד 1 לאורך הדרך, ולפני זה הייתי צריכה, הכי פחדתי לעשות שיחת פתיחה ולהגיד את הערכים המובילים שלי. כי עד השלב הזה לא יצא לי לעצור. מה זה הערכים המובילים? תמיד הרגיש לי שכולם כזה היו בצופים, אין לי את זה, אני לא יודעת איך עושים את זה, אני לא יודעת, לא מבינה בדברים הנורמטיביים האלה. ועשיתי ריצה בים, בטיילת בתל אביב, ניסיתי לחשוב, שבת, מה אני אגיד? וניסיתי ככה לדבר עם עצמי וכאלה, ואז מצאתי את המילים ש... פעם הבן זוג שלי בכפר הזה הכין לי הוגה וכתב את זה, אבל שני המילים שהכי משקפות את מה שאני, זה שיתוף והתמדה. וממש, גם שאני בשפל, אני אומרת שיתוף והתמדה, זה לכתוב למישהו דעה שקשה לי, לכתוב במחברת, לספר את זה. ולהתמיד, פשוט להתמיד יום אחרי יום, בכל דבר, אז דיברת על ההתמדה.
כן.
ולהציב איזושהי מטרה גם, ואז להתמיד בה ולשתף עד שאתה מגיע ו... אבל למרות ההתמדה, התחברתי לזה מאוד, כי זה, הריצה זה התמדה, הכתיבה זה התמדה, ולבנות בית פנימי זה התמדה, וזהו.
בדיוק.
התמדה.
כן, כן. אני מאוד מאמינה בזה. בואי נחזור רגע לליפתה. עם מה יצאת משם?
אני מבינה כל מיני תובנות בליפתה. ושם, באחד הקטעי כתיבה שאני כותבת עם עצמי, אני מכוונת את זה ש... שיש לי אחים קטנים, שאני רוצה להיות חזקה עבורם, ושאני אחזור לבית השנטי, והתעסק בלעבוד, ולחסוך כסף, ולהתגייס לצבא, וזורקת לעצמי כזה עתיד, ואז יש לי מטרה ביד. אז אני חוזרת לבית השנטי, מסגרת אחרת כמו, שמאוד קרצו לי, גם להמשיך לקהילה טיפולית, יש טיפול כזה כמו הליפתה לרטורנו, מלכישוע, או לפנימיה, לנירים מאוד רציתי ללכת, פנימיות אחרות שחברות היו שם, אבל ידעתי בפנים שיש שם הרבה יונתנים ועינת, ואנשים כאלה שהם דמות המטפל, שרואים אותי, שכזה לוקחים, שמלווים.
אז שיש... באמת למה לא הלכת למסגרות?
כי זה מחליש אותי. כי זה מקום זמני, זה מקום לזמן קצר. ובבית השנתי היה לי את המקום שאני משתי רגליים על הקרקע, זה או שאני עוזרת לעצמי, או שאין אותי. חוסר אמון של, אין דבר שאני צמאה לו יותר ממישהו שיאמץ אותי, בית, משפחה, שיקחו אותי, שיראו אותי, שלא יוותרו, שידאגו לי, להכל, שיגנו עליי, שיתמכו בי, שיתנו לי את המקום. אם יונתן היה מציע לאמץ אותי, לא יודעת, כנראה זה היה חלום ש... לא יודעת, שהייתי מאוד שמחה לו, או עינת. אבל זה מין חוסר אמון בחיים, שאף אחד לא אכפת לו ממך. אף אחד לא ידאג לך. מהבגדים ש... לא יודעת, ניסיתי למצוא איזה בגדים יפים לי, והבנות במסגרות שאומרות לי, אין, אני ואת הולכות, אלכס, קונות לך בגדים, סדרות אותך, ובסוף הם לא היו עושות את זה.
כן.
אז כאילו, אפילו מהדברים האלה, להבין שאף אחד לא ידאג לי, אף אחד לא יעשה את זה, אז זה חוסר אמון, ואז אין, זאת הברירה.
כן. נזכיר רגע סצנה, שיונתן ככה אמר לך, כשנפגשתם, הזכיר שיחה שאמר לך, הלוואי שתהיה לי בת כמוך.
וואו, זה עצום, זה משפט עצום.
משפט עצום, לימים נולד לו בן ביום ההולדת שלך, נתן. וזה, הוא אומר את זה לנערה שההורים הביולוגיים שלה לא היו להורים. הוא אומר, הלוואי שהייתה לי בת כמוך. משפט מאוד מאוד גדול.
משפט שרואים אותי.
כן.
משפט עצום, וואו.
משפט גם של אהבה, שאין בה, שלא תלויה בשום דבר. אהבה נשגבת. ואז את חוזרת, את בעצם בוחרת את הבחירה הקשה יותר, כך נשמע לי, לחזור לבית השנתי.
את יודעת, הרבה הצלחות בדרך שלי מגיעות מחוסר אמון. ואפשר להסתכל ולהגיד כל הכבוד ואיך השגת את זה ומתי החלטת שזה יקרה ו... הרבה פעמים עד היום בצבא אפשר להגיד לי יואו אלכס זה לאלופה כאילו היית אתמול הייתי בצבא עד 2 בלילה ואחרי שהייתי ערה מ5:30 בבוקר ועבדתי מאוד קשה גם עשיתי הרבה דברים מסביב והנטייה שלי להגיד בראש שלי בטח כאילו אין לי ברירה אבל זה לא נכון יש לי ברירה דווקא לדברים האלה יש לי עוצמות לעשות את זה, אבל במהלך הדרך הרבה מאוד פעמים זה מבחינתי אין אופציה אחרת.
כן.
לעבוד הרבה שעות, כדי שיהיה לי מה לאכול, שאני אזכיר בית, שאני אקנה בית, שאני אדאג לאחותי המתוקה הקטנה, שאני... שיהיה בית לילדים שלי.
כן.
בזמן שאני בצבא הלכתי ללימודים, עשיתי תואר במדעי המחשב, במכללת ספיר, אחרי שנה שעשיתי גם מכינה שמה.
כמה בנייה, אלכס? כמה בנייה יש? שאת פשוט באמת, את כמו אדריכלית של החיים שלך, ואת עושה את זה בצורה כל כך מרשימה, וגם ההתבוננות שלך על זה, שיתפת אותי שאת חושבת אולי להשתחרר בקרוב, למרות שהמילה להשתחרר זה קטן עלייך, את בשחרור כבר 29 שנים, את בתהליך של שחרור. נגיד ניפגש בעוד 10 שנים. מה תרצי לספר לי?
שיש לי משפחה. זה לא משהו שאני יודעת להגיד היום. יש לי אנשים מאוד קרובים היום, שהם כמו משפחה ואני אוהבת אותם, אבל כמו הבית שלך, ככה אני רוצה בית, ילדים גדולים, קטנים. מבחינתי שיהיו בני 10 אז כבר. תשמחה לבן זוג, שיהיה חבר לחיים, שנהיה שותפים מצוינים יחד, שנצחק ויהיה לנו את אותו קו מחשבה לגבי החינוך ילדים. זה הדבר המשמעותי לי, משפחה, משפחה שלי. מלבד זה, אני רוצה לעשות תואר שני במדעי המוח, ואולי לעבוד במחקר כלשהו עם העולמות של התא לחץ, זה מעניין אותי היום מאוד... השילוב של האדם והטכנולוגיה יחד, איך לאפשר לחיות בצורה נעימה יותר עם עצמנו.
איזה נס יש בחיים שלך?
אחותי אליי היא מתנה עבורי. היא עברה הרבה דברים לא פשוטים בחיים, אבל היא דילגה גם על שלבים מסוימים שאני נולדתי אליהם, ואני מרגישה את זה. בבריאות, בכלילות, בפשטות של העולם שלה, שהיא פשוט הכל זורם, הכל טוב, הכל החיים עצמם, היא מדהימה. והיא באמת, לפעמים היא הבן אדם המבוגר, כאילו שהיא אומרת, יאללה, בוא נצא בחג, יאללה, מה? משחררת בי איזה משהו, ולפעמים אני האדם המבוגר, אבל לי שם משהו מאוד בגובה העיניים, בלי מאמץ של כל הכבוד שאנחנו מצליחות לייצר, יש לנו 11 שנה הבדל, ועדיין לייצר איזשהו קשר, זה ממש טבעי לנו. קשר שלי עם אלה המתוקה, שיש בינינו קשר שהוא אהבת עולם, כי אנחנו רק עכשיו מכירות.
כן.
וזה מתנה לכל החיים.
ולאיזה נס את עוד מייחלת?
להפוך חולשה לעוצמה גדולה, אז לנסות לקחת את זה זה העונש הכי גדול שלי, אבל גם המתנה הכי גדולה שלי, זה האפשרות שלי לראות בן אדם אחר, זה האינטליגנציה הרגשית שדיברנו עליה. זה עומקים ורבדים מסוימים שאין לכל אחד, בגלל הקושי והכאב, ולהשתדל, לזכור ולחבק את זה, ולקחת את זה למקום של כוח, עוצמה, זכות, כמה שאפשר.
נהדרת, אלכס. יש בך כזו בגרות רגשית, ויש לך שליחות אנושית. אני מרגישה שכמה שיותר אנשים יפגשו אותך ואת מה שיש לך לתת לעולם הזה, כך... באמת תגרמי לאיזושהי סביבה מרפאת, מחזקת, והקול שלך הוא קול שחשוב שישמע.
ואני אנצל את הבמה להודות לאנשים מאוד קרובים בחיים שלי שבוחרים להיות לי לבית ולחזק את מי שאני, להדס, ליורי, לדורון ומריאן, לשיר המטפלת שלי המדהימה. זה מפחיד זה לשכוח. אביעד. יש לי קבוצה של אנשים, טלי ודיאגו ונלי. בטוח שכחתי, אז אני אפסיק להגיד שמות. אבל תודה על הבחירה להיות בעולם שלי, ולחזק ולתמוך ולקבל אותי כמו שאני. ותודה לך על ההזדמנות. הבחירה לקרוא לי לבוא לפה.
תודה לך, אלכס. ואני בטוחה שאלה שהודית להם, מודים לך על הזכות שאת חלק מהחיים שלהם. אין לי ספק. תודה גדולה לאלכס חן. תודה לצחי אשר, שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על האהבה בחיי. תודה לכם ולכן, על האזנות, על השיתופים. תודה על כל התגובות שאני מקבלת. מי רוצה נס? נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, taliasher.com, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.